сразу по отрияву не научили. Отрияву все в третьем зале. צריך לומר שבתוך החלק הזה של ספר מלכים יש כמה פרקים שאני מאוד מתקשה ללמד אותם, אני לא יודע אז מה אני עושה פעם, ואלה הפרקים שמתארים כפרוטרות את בניין בית המקדש ואת בניין ביתו של שלמה. פרקים ארוכים ומלאי פרטים ופרטי פרטים שבשבילם צריכה להיות תפיסה אדריכלית, אין לי תפיסה כזאת. אני קשה לי גם להגיד מה עומד מאחורי הפרקים האלה, ואני עוד לא יודע מה, כשנגיע לשם נדבר, אבל על כל פנים עיקר הדגש אצלנו זה כמובן על החלקים הסיפוריים שבספר מלכים, שזה רוב גובה של ספר מלכים, אבל דווקא בחלק הראשון של מלכים א', כפי שאמרתי, יש איים די גדולים של פרקים שלא עוסקים בסיפור, אלא בתיאורים אדריכליים של בניינים. בניינים חשובים כבר. עכשיו, שאלה גדולה שנטפל בה היום, היא שאלת החלוקה של הספרים בגלל ראשונים. ישנה תיאוריה במחקר המודרני שאומרת שכל ספרי נביאים ראשונים היו בעצם ספר אחד. מיהושע עד סוף מלכים ב', הכל היה פעם ספר אחד, ובדור מאוחר, מטעמי נוחות, החליטו לחלק את הספר הענק הזה לספרים קצרים, יהושע בפני עצמו, שופטים בפני עצמו, שמואל בפני עצמו ומלכים בפני עצמו. מה אתם חושבים? מהניסיון ומהידע ומההיכרות שלכם עם הספרים, מה אתם חושבים על התיאוריה הזאת? אין התיאוריה הזאת שום כפירה. כלומר, חוץ מזה שהיא לא עולה בקנה אחד עם מה שחז"ל אומרים, שיהושע כתב את ספרו, ושמואל כתב את ספר שופטים ואת ספרו, וגם חז"ל ידעו ששמואל לא כתב את כל ספר שמואל, כי הרי הוא מת באמצע הספר. אז מה חז"ל אומרים באמת? שהשלים את הספר גב ונתן ישלימו את הספר. אז בואו נראה, השאלה, מה חז"ל התכוונו בברייט הזאת, היא שאלה נכבדת מאוד. למה זאת שאלה נכבדת? כי אם חז"ל אמרו, יש לנו מסורת שיהושע כתב את ספרו, כך אנחנו יודעים בוודאות. טוב, אם קבלה היא מקבלנו. אבל אם הם אמרו את זה מסברה, דבר פרשני, אני אומר, זאת אומרת שספר יהושע עוסק בדמותו של יהושע, והוא נקרא גם ספר יהושע. זה שמו. מתקבל על הדעת שיהושע כתב את ספרו. אז זה פירוש. אז הברית הזאת מפרשת משהו בתנ"ך. היא מפרשת את ספר יהושע בנקודה מסוימת, זו שאלה מי כתב את ספר יהושע. יכול להיות שיבוא מישהו ויציע פירוש אחר, אני לא רואה סיבה אגב לפרש פירוש אחר. ומה שנוגע לספר יהושע, אני לא רואה סיבה. ספר שופטים, מה אומרים חז"ל, מי כתב ספר שופטים? שמואל. שוב נראה, אם קבלי, מקבלנו. אבל אולי זה פירוש. והפירוש הוא עובר מסברה, והסברה היא זאת, מי יכול היה לכתוב את ספר שופטים? הרי ספר שופטים קופץ ממקום למקום ומשופט לשופט. מי הנביא שיכול היה לכתוב את זה ולראות את זה כבר במבט שלאחר מעשה? השופט האחרון. מי השופט האחרון? שמואל. סברה מעניין. לא רק שהיא מעניינת, אלא מתקבלת מאוד על הדעת. אני אמיר לא יסיבה להתפתח עם הסברה הזאת. יש רק ויכוח אחד. אני לא סבור שאפילו חז"ל התכוונו שכל מילה בספר שופטים נכתבה על ידי שמואל הנביא. מה הם התכוונו? בדיוק. כי מה שאנחנו היום אומרים ערך בספר שופטים. לשמואל היו מגילות מגילות, כמו שאנחנו רואים בספר שופטים, שהוא כתוב מגילות מגילות. פרקים פרקים, לא פרקים בחלוקה הנוצרית המצוות, אלא סיפורים סיפורים. יש מגילת שמשון, ויש מגילת יפתח, ויש סיפור פילגש בגבעה. ויכול להיות שכתבו את הדברים האלה נביאים שחיו באותם דורות. בספר שופטים עד לשמואל הנביא לא היה קיים כספר, אלא היה קיים כמגילות מגילות, ושמואל אסף את המגילות העתיקות של הדורות שלפניו, ויצר מהם את ספר שופטים. זה מאוד מתקבל על הדעת. שמואל כתב את ספר שמואל, שוב, בגלל שהספר עוסק בדמותו של שמואל והוא נקרא שמואל, אז חזר אמרו, בוודאי, כתב את שמואל, ואינני רואה סיבה להתווכח עם זה. אף על פי שיש כמה חושבים, אבל זה לחזר עצמם יקשו כאילו את החושב, אבל זה לא ייתכן, כי הרי הוא מת באמצע הספר. באמצע ספר שמואל א', זה כתובה. אז הוא גם אמרו, אוקיי, לא התכוונו שהוא כתב את כל הספר. הוא כתב עד איפה שאפשר. מסברה אנחנו אומרים את זה. גרנט הסברה הזאת לא עומדת במבחן הביקורת ברגע שכתוב בימות שמואל, אז מסברה אנחנו שואלים מי היו הנביאים האחרים שחיו באותו דור? נתן, גד, אז זה בוודאי, שאירו את זה. כל הברייתא הזאת נראית ברייתא פרשנית. ברייתא פרשנית פירושו ברייתא שמעלה מסברה של פרשנות את כותבי הספרים. ולכן אם אני רואה בברייתא הזאת, מכיוון שבפרשנות הספינן, אז אנחנו לא חייבים לפרש דווקא כמו חז"ל. אבל אנחנו אומרים שספר מלכים כתב ירמיהו. שוב אני אומר, מה, לא מתקבל על הדעת שכוונתם הייתה שהוא כתב את כל ספר מלכים. מה הייתה כוונתם? מכיוון שירמיהו חי, הוא הנביא הגדול שחי בסוף התקופה של ספר מלכים, אז מתקבל על הדעת שהוא אסף את כל המגילות והספרים והפרקים והסיפורים שהיו קיימים על התקופה של ספר מלכים מימי שלמה, ממלכות שלמה ועד חורבן הבית, והוא קיבץ את הכל וערך את הכל לספר אחד. גם זאת סברה מתקבלת על הדעת, אף על פי ששמו של ירמיהו, כידוע, לא נזכר כלל בספר מלכים. וזה זר פלא, כי נביא כמו ישעיהו, מוזכר או לא מוזכר? מוזכר ועוד איך בספר מלכים. והנביא ירמיהו שהיה מעורב מאוד בהיסטוריה של התקופה של סוף ימי בית ראשון, והיה בעימות מתמיד עם מלכים, עם שרים, עם עם הארץ. שמו נאמר לחלוטין מספר מלכים. אני לא עכשיו בא לעסוק בשאלה הזאת, אני רק אומר, השאלות של מי כתב את הספרים או מי ערך אותם, הן לא שאלות חשובות בעיניי כל כך. ואינני רוצה לך להיכנס אליהן. אבל אני רוצה לחזור לומר שהסברה שכל ספרי הנביאים הראשונים, מי יהושע ועד מלכים, אין ספר אחד, ורק מאוחר יותר חילקו אותו לצורך הנוחיות לספרים קצרים יותר, ולא סברה שעומדת, היא לא מסוכנת, היא לא דבר בעייתי, היא לא דבר פרובלמטי, היא רק דבר לא מתקבל על הדעת. למה זה לא מתקבל על הדעת? למה? למשל, שאלה טובה מאוד, תחילת ספר שופטים זה חזרה כמעט מילולית על פרקים בספר יהושע. בתוך ספר, בתוך שני ספרים זה ייתכן, כיוון שהספרים לא תלויים זה בזה. בתוך ספר אחד זה קשה מאוד להבין. איזה עוד סיבות יש נגד הסברה שכל הנביאים השונים היו ספר אחד? מה? לא שומע. מי כתב? לא יודע. סגנון. כל מי שקורא לנביאים השונים מרגיש שאין סגנון ספר שופטים כסגנון ספר שמואל. טכניקת הכתיבה, סגנון, אוצר המילים, אופי הספר, למרות שמבחינה בסיסית יש מכנה משותף מאוד רחב בין כל ספרי הנביאים הראשונים, בכל אופן, לכל ספר יש את האופי המיוחד שלו, וזה פשוט זועק לשמיים, האופי המיוחד של כל ספר וספר. כן.
סדר כרונולוגי.
מה הסדר כרונולוגי? הוא גורם לאופי המיוחד. ובכל אופן, אני חושב שמראה, הבנתי משהו. אני רוצה לטעון שהאילוצים ההיסטוריים הם שהולידו את האופי המיוחד של כל ספר וספר. זה נכון, ובכל אופן, האופי הספרותי של כל ספר הוא כל כך שונה, שזה לא תשובה מספקת, מה שאתה אומר. תשובה, אבל לא תשובה מוחלטת. לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני חושב שזה סתם דבר מיותר, הדבר הזה. זה ברור לי שהספרים אינם רצף אחד.
אני חושב שבעלי הטענה הזאת לא התעלמו מהרצף. יש מקום לזה ודאי לתשובות.
הנושא הוא נושא ארוך. אולי, אני לא בא עכשיו לפלפל, גם לא עיינתי בכתבים של אלה שטענו את הטענה הזאת, זה לא נראה לי עניין מאוד מרכזי. למה אני בכלל מזכיר את העניין הזה? בזמן שאנחנו עומדים בנקודה שהטענה הזאת בהיקף מצומצם יותר, היא טענה מאוד רצינית במה שנוגע לקו התפר שבין ספר שמואל ובין ספר מלכים. נתחיל מידיעה כלשהי. התרגום העתיד ביותר של התנ״ך הוא תרגום לעברית, הוא נקרא תרגום השירים. זה תרגום שזמנו הוא המאה השלישית או השנייה לפני הספירה. כלומר, בשליש השלישי של ימי בית שלנו. זה תרגום שקדם למה? לאיזה ספר עתידים שאנחנו מכירים? קדם לאיזה ספר? למשנה, בכמה שנים. 500 שנה קדם לתנאים של המשנה לתנאים האחרונים. ב-250 שנה הוא קדם לתנאים המוקדמים של סוף ימי בית שני, לרבן יוחנן בן זכאי, ב-200 שנה ומעלה. הוא תרגום עתיק מאוד. הוא לא רק התרגום העתיק ביותר שיש לתנ"ך, אלא הוא התרגום העתיק ביותר שיש בהיסטוריה האנושית בכלל של יצירה כמו התנ"ך. לא שלא היו תרגומים לפני כן, אבל מה תרגמו לפני כן? מכתבים, אגרות של מלכים, דברים אדמיניסטרטיביים. יצירה שלמה, יצירת ספרות אדירה כמו התנ"ך, זה הפעם הראשונה בתולדות ההיסטוריה האנושית שתרגמו משפה אחת לשפה אחרת שהיא שונה לחלוטין. יכול להיות שהם תרגומים בין שפות קרובות, זה טרנספורמציה משפה אחת לשפת אחות, כן? כמו עברית וארמית של שפות החיות. עוד לא היה שום תרגום ארמי על זה, תרגום ארמי מוסמך שאנחנו יודעים אותו, אבל היוונית והעברית הן שתי שפות מאוד רחוקות זו מזו, מאוד שונות זו מזו. וזאת הייתה כנראה הפעם הראשונה שתרגום בהיקף כזה נעשה בתולדות ההיסטוריה הראשית. סתם מעניין לציין שהספר הראשון שתורגם בשלמות בהיסטוריה זה התנ"ך. ומדובר על תקופה מאוד מאוד עתיקה. עכשיו, בתרגום השירים, ספר יהושע הוא ספר בפני עצמו. גם ספר שופטים הוא ספר בפני עצמו. אבל ספר שמואל וספר מלכים זה ספר אחד, שמחולק לארבעה חלקים. ושם הספר הוא ספרי המלכים, כך קוראים לזה ביוונית, בתרגום חוזר ביוונית. שם הספר הגדול, שמואל ומלכים, זה ספרי המלכים, ספרי המלכים א', ספרי המלכים ב', ספרי המלכים ג' וספרי המלכים ד'. זה בתרגום השני. במסורה העברית, כלומר בתנ"ך המסורתי, התנ"ך המסורתי, כשאני משתמש במילה מסורתי, אינני מתכוון למונח השגור ברחוב. אני מתכוון התנ"ך כפי שחכמי המסורה עיצבו אותו לפנינו, מתקופת חז"ל ואילך, מתקופת התנאים אפשר לומר, בתנ"ך המסורתי אין ארבעה ספרים, יש רק שניים. ושני הספרים הם נבדלים זה מזה ושונים זה מזה. שמואל הוא ספר בפני עצמו, ומלכים ספר בפני עצמו. אין במסורה חלוקה של שמואל א' שמואל ב', ואין במסורה חלוקה של מלכים א' מלכים ב'. אז מה בכל אופן הנקודה המשותפת לתרגום השבעים ולמסורה? בדיוק. ההבחנה בתרגום השבעים בין ב' וג' ובין מלכים ב' למלכים ג' היא אותה נקודה כמו במסורה בין ספר שמואל לספר מלכים. האם הנקודה הזאת ברורה? כן? ברורה. וגם היא בערבון מוגבל. יש נוסח אחד של השבעים שבו הנקודה לא אותה נקודה. שהחלוקה בין מלכים ב' למלכים ג' לא זהה לחלוקת המסורה שלנו, ואנחנו עוד נחזור בהמשך. למה זה כל כך חשוב? למה אני מציין את העובדה הזאת? שמה? שבתרגום השבעים אין הבחנה של שמואל לחוד ומלכים לחוד, אלא מה באמת המכנה המשותף בין ספר שמואל לספר מלכים שיכול לכלול אותם במסגרת של ספר אחד? מה? המלכות, ייסוד המלוכה והשתלשלותה בישראל, ולכן זה נקרא ספרי המלכים. כי גם ספר שמואל, אחרי כמעט מתחילתו, מפרק ט' משמואל א' בעצם, מתחילים לדבר על ייסוד המלוכה. אחר כך מתואר את מלכותו של שאול, ונפילתו, אחר כך מתואר את מלכות דוד, ואחר כך מלכות שלמה, ואנחנו פה בספר מלכים. כלומר, ספרי שמואל ומלכים מתארים את ייסוד המלוכה בעצם, בדורות הראשונים שלה ועד לביטולה. מייסוד המלוכה בימי שאול ועד לביטול המלוכה בימי צדקיהו. זה בעצם הנושא שמאחד את שני הספרים האלה. למרות זאת, כל מי שמכיר קצת את ספר מלכים יודע שאופיו הספרותי והדתי של ספר מלכים שונה מאוד מאופיו של ספר שמואל. ושוב, החבר שדיבר קודם יגיד, טוב, האילוצים ההיסטוריים של שתי התקופות יצרו את השוני ואת ההבדל בין הספרים, זה לא תשובה מספקת. יש הבדל גדול בין ספר שמואל לספר מלכים. אבל כאן אנחנו מגיעים לבעיה. הפתיחה של ספר מלכים נראית שייכת באופן אינטגרלי לספר שמואל ב'. וזה מעורר קושי גדול. נקרא את ספר מלכים א' פרק א' וננסה להבין מדוע טוענים חוקרים רבים, פרשנים מודרניים רבים, שבעצם הפתיחה של ספר מלכים איננה אלא סיום לספר שמואל. ובדיוק אפילו לב, איזה חלק מספר שמואל? אז בואו נקרא ונבין מה קרה פה. והמלך דוד אמרנו והמלך דוד זקן בא בימים, כבר אנחנו בקושי. למה? למה? לא שומע. לא, זה לא. כבר המילים הראשונות, והמלך דוד, מעוררות קושי. הוא מלך בסדר, מלך ידוע. המלך דוד הוא הגיבור המרכזי של ספר שמואל. הוא מופיע לראשונה באמצע ספר שמואל א', שמואל א' פרק ט"ז, אז הוא מופיע לראשונה. והספר שמואל מתאר באופן רצוף את תולדותיו של דוד מהיותו נער צעיר בבית אביו, שהוא נבחר להיות מלך על ידי שמואל, ועד מה האירועים האחרונים שמסופר עליהם? זה הדבר האחרון שמסופר, אבל זה מבנה סטורית, זה לא ברור שזה אירוע אחרון שמסופר. מרד אבשלום ומרד שבע בן גיחי. שזה דברים שקרו ללא ספק בסוף ימיו של דוד. והנה פתיחת ספר מלכים, אנחנו עדיין עם דוד. מה ראה ספר מלכים להמשיך ולספר את תולדות דוד? כשעיקר תולדותיו של דוד מימי נערותו ועד ימי זקנתו, מתוארים בספר שמואל. עכשיו יעזור אולי מישהו שלא קרא את ספר מלכים מעודו. טוב, תראה, דוד מפרנס שני ספרים, לא אחד. הוא מפרנס את רובו של ספר שמואל, ואולי הוא מפרנס עוד איזה 20 פרקים בספר מלכים. אז לכן, בגלל ההיקף העצום של תולדות דוד, הדברים מחולקים לשני ספרים. האם זה נכון? רק מי שלא מכיר את ספר מלכים יענה תשובה כזו. מי שמכיר אותו, מה אני אומר? שדוד מת בפרק ב' בספר מלכים. בראשיתו של פרק ב'. אז כבר פה, בלי להיכנס לתוכן, העומד ותמר, מה ראה ספר שמואל להשאיר לספר מלכים את הפרק האחרון לחייו של דוד? קחו את ספר התורה למשל, תורת משה. איך היא מסתיימת? מה? ודיין מות משה, בתיאור מותו של האדם שעמד במרכז כל התיאור של התורה, משה רבנו. קחו את ספר יהושע, במה הוא מסתיים? במותו של יהושע. ספר שמואל שהדמות המרכזית שבה זה דוד, למה הוא לא מסתיים? במותו של אדם שעמד במרכז הספר, של דוד. איזה ספר מתאר את מותו של דוד? ספר מלכים. אז עכשיו זה לא, כבר פה מתעורר הקושי, אבל הקושי מתעצם שאנחנו נקרא את הדברים בפנים, עד עוד נחלה. מה?
כבר פרק א' השיעור על מלוכת דוד, זה ספר מלכים, כמו, מתחילים לבדוק מי יהיה המלך הבא אחרי דוד.
טוב מאוד, אז השאלה מתי התחלנו לבדוק מי יהיה המלך הבא אחרי דוד?
לא
במרד אבשלום, ברצח אמנון, שם התחלנו בשאלה הזאת.
אז ממש מחפשים יורש לדוד, הערעור על מלכותו של דוד, כאן דוד לא לחמש. מחפשים לו יורש.
מי מחפש יורש?
או דוד, כן, דוד עצמו.
גם פה יש ערעור על מלכותו של דוד, כפי שמיד נקרא. בואו נקרא. והמלך דוד כן בא בימים. ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו, ויבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך, וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל ומצאו את אבישה בשלומים, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך. ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו, ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע ככה עשית. וגם הוא טוב תואר מאוד. זה משפט מאוד קשה. וגם הוא טוב תואר מאוד. לא הזכרנו את אבשלום. וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. אותו ילדה מי אחרי אבשלום? חגית אחרי שמאחה ילדה את אבשלום. הבנתם? כי הם לא בני אותה אם. אדוניה בן חגית ואבשלום בן מאחה. שתי נשים. אז הפסוק הזה הוא פסוק מאוד מעניין. הרישה שלו מסתנכת על הסיפה. ולא, איפה אנחנו? וגם הוא טוב תואר מאוד, גם לרבות אבשלום שעוד לא הוזכר בכלל, ומיד הוא אומר, ואותו ילדה, אמו, חגית, אחרי שאמו של אבשלום האחר ילדה את אבשלום. זה ברור? הלאה. והיו דבריו, דבריו של אדוניהו, עם יואב בן צרויה, ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניהו. וצדוק הכהן, ובניהו בן יהוידע, ונתן הנביא, ושמעי וראי, והגיבורים אשר לדוד, לא היו עם אדוניהו. ויזבח אדוניהו צום ובקר, ומרי עם אבן הזוחלת, אשר אצל אין רוגל. ויקרא את כל אחיו בני המלך, ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ואת נתן הנביא, ובניהו, ואת הגיבורים, ואת שלמה אחיו, לא קרה. ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלאך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע, ואתה לכי יעצך נא עצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה ובנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי. ומדוע מלאך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. ותבוא את שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, והבישה בשונמית משרת את המלך. ותיקות בת שבע ותשתחו למלך. ויאמר המלך מעלה, ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לעמתך, כי שלמה ובנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי. ואתה עיני אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת. ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולאביתר הכהן, וליואב שר הצבא. ולשלמה עבדך לא קרה. ואתה אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם, מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו? והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא, ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא. ויבוא לפני המלך וישתחו למלך על הפיו ארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי, כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצום לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולישראל צרבה ולאביתר הכהן, והנם אוכלים ושותים לפניו, ויאמרו יחי המלך אדוניהו, ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולדמיהו ואני עבדם לשלמה עבדך לא קרה? אם את אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדך מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו. והיה המלך דוד ויאמר, תלכו לי לבקשם. ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך וישבע המלך ויאמר חי אדוני אשר פדע את נפשי מכל צרה כי כאשר נשבעת לך באדוני אלוהי ישראל אמור כי שלמה בנך ימלוך אחריי והוא יושב על כיסאי תחתיי כי כן אעשה היום הזה ותיקוד בת שבע אפיים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם ויאמר מלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הלוי ולבניהו ולבני ילדה ויבואו לפני המלך ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדונכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי והורדתם אותו אל גיחון ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הלוי למלך ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה ועליתם אחריו ובא וישב על כיסאי והוא ימלוך תחתיי ואותו ציוויתי להיות מנהיג על ישראל ועל יהודה יען בניהו בן יהוידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר אדוני אלוהי אדוני המלך כאשר היה אדוני עם אדוני המלך כן יהיה עם שלמה ויגדל את כיסאו מכיסא אדוני המלך דוד ירד צדוק הכהן ונתן הנביא ירמיהו בן יהוידע והקריתי והפליטי וירכיבו את שלמה על תעודת המלך דוד ויוליכו אותו על גיחון ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל וימשך את שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה ויעלו כולם אחריו, והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותתבקע הארץ בקולם. וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו והם קיבלו לאכול וישמע יואב את כל השופר ויאמר מדוע כל הקריה הומה? עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר אדוניהו בוא כי איש חיל אתה וטוב תבשר ויען יונתן ויאמר אדוניהו אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ומריהו בן ילדיו הקריטי והפליטי וירכיבו אותו על פרדת המלך וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון ויעלו משם שמחים ותהום הקריה הוא הכל אשר שמעתם וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה וגם באו עובדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור ייטב אלוהים את שם שלמה משמך ויגדל את כיסו מכיסך וישתחו המלך על המשכן וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר נתן היום יושב על כיסאי ועיניים רואות. ויחרדו, ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו, וילכו איש לדרכו. ואדוניהו ירא מפני שלמה. ויקום וילך ויחזק מקרנות המזבח. ויוגד משלמה לאמור, הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה, והנה אחד מקרנות המזבח לאמור, יישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצבו, ומת. וישלח המלך שלמה ויורידו לו מעל המזבח, ויבוא וישלחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך. זה הסיפור, סיפור ארוך, 53 פסוקים. אבל אנחנו לא יכולים להימנע מלקרוא את הצוואה של דוד בפרק ב', ויקבלו ימי דוד למות. ויצב את שלמה בנו לאמור אנוכי אנחנו נקרא ואין ברירה כי הדיון שלנו קשור גם לצבא הפיליס אנוכי הולך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש ושמרת את משמרת אדוני לא יכול ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו ועצבותיו ומשפטיו ועדבותיו ככתוב בתורת משה למען תסכים את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם למען יקים אדוני את דברו אשר דיבר עליי לאמור אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם אמור לא יקרק לך איש מעל כיסא ישראל וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה אשר עשה לשני עשרה צבאות ישראל לאבנר בנר ולמסע בן יתר ויהרגם וישם דמי מלחמה בשלום ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו ועשית כחוכמתך ולא תורד צבאותו בשלום שאול ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד ועלו באוכלי שולחניך כי כן קרבו אליי בבורכים לפני אבשלום אחיך והנה עמך שמי בן גרה בין הימינים בחורים והוא כמללני כללני מרצת ביום לכתי מחניים והוא ירד לקרקי הירדן וישב עלו באדוני למור אם עמיתך בחרב ואתה אל תנקהו איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדתה את צעירותו בדם שאול וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד הימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה בחברון, 40 שנה, סליחה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. שלמה ישב על כיסא דוד אביו, וכיסא מלכותו משכן. עכשיו נחזור לבית. רבים הטוענים שכאן, במקום שסיימתי לקרוא, היה צריך לסיים ספר שמואל. ועם מותו של דוד, עם צוואתו, וסיום ספר שמואל, מכיוון שהדמות של דוד שייכת לספר שמואל, וגם סיום הקריירה, סיום המלכות, סיום החיים של דוד, זה שייך באופן טבעי לסיפור על דוד בספר שמואל. ספר מלכים אמור להתחיל אותו רק מהנקודה של מלכות שלמה לאחר מותו של דוד. כלומר, מפרק ב', פסוק י"ב ואילו. אם הזכרתי את תרגום השבעים, אז אמרתי שלא, שמה שהמכנה המשותף בין תרגום השבעים לבין המסורה, זה בהבחנה בין מלכים ב' למלכים ג', בתרגום השבעים של בין שמואל למלכים בתנ"ך המסורתי, תנ"ך שלנו. אבל אמרתי שזה לא לגמרי נכון. יש נוסח אחד של תרגום השבעים, שההבחנה בין מלכים ב' למלכים ג', נעשית אחרי פרק א' שלנו. כלומר שהפרק שלנו, הפרק הראשון שמתאר עד מותו של דוד, שייך עדיין בנוסח אחד של תרגום השבעים באמת למלכים, איזה מלכים? ב'. ומלכים ג' באמת מתחיל רק משלמה. אבל טוב. מה יש לומר על הטענה? האם זו טענה לא נכונה? האם באמת, האם השייכות של פרק א' שקראנו קשורה לספר שמואל אך ורק בפני שדוד עדיין בחיים? שזה סיפור זקנתו, ימי זקנתו של שמואל, או שהשייכות היא הרבה יותר עמוקה? האם יש טעמים נוספים לראות בפרק א' במלכים א' חלק מספר שמואל, מהסיפור של ספר שמואל? מה אתם אומרים? ואני בעיקר פונה לאלה שלומדים בשנה שעברה את ספר שמואל ב'. כן.
אם
מה?
קוראים את
הצבא, הרב המחלקה. צבא?
צבאה.
סליחה. צבאה, סיפור כל מיני. אין ספק. הצבאה של דוד כולה מסתמכת, כל החלק השני שלה כמובן, מסתמך על אירועים מספר שמואל. לא ניתן להבין בכלל את הצבאה בלי ספר שמואל, זה נכון. עוד. כן. אלה שטוענים את הטענה הזו, הם לא סתם אומרים שזה שייך לספר שמואל, הם אפילו טוענים שזה חלק מסיפור, פרק א', עד מותו של דוד, כולל הצוואה, זה חלק מסיפור שכולל פרקים שאפשר לסמן אותם בדיוק. משמואל ב' פרק י', הם אומרים פרק ט', אבל בנושא הזה אני לא יודע למה הם מחילים גם את פרק ט', אבל אני אומר, מפרק י' בשמואל ב', עד פרק כ', באותו ספר בשמואל ב'. בואו נתבונן רגע מה מסופר מפרק י' עד פרק כ' בשמואל ב', מה הנושאים? בבקשה. חטא דוד ובת שבע, כן, והופעת נתן הנביא, תוכחתו של נתן הנביא, תשובתו של דוד. מה עוד? הולדת שלמה. מה עוד? בקשר להולדת שלמה אולי, זה פרט חשוב. מה? ידידיה, באמצעות מי? נתן הנביא נשלח אל דוד לקרוא שם נוסף לשלמה, והוא ידידיה. זה דבר שכמעט, אני חושב, אין לו אח ורע. עוד דברים שמסופרים בפרקים האלה. אונס תמר על ידי אמנון בן דוד. כתוצאה, אמנון מה היה? הבן הבכור של דוד. והוא פסל את עצמו בהתחלה בזה שהוא התנהג בצורה מושחתת כלפי תמר אחותו, ואנס אותה. מה אחר כך? רצח אמנון, על ידי מי? אבשלום. מה היה אבשלום? הבן הבא אחרי אמנון בבניו של דוד. כן, מה הלאה? מה עוד מסובר שם? עוד לא, לפני המרד יש עוד... בריחתו של אבשלום אל גשור, אל אבי אמו, הנוכרים, כן. מה אתה רואה הלאה? דוד מחזיר אותו, דוד מתגעגע אליו, האישה התקועית, יואב שולח את האישה התקועית, ודוד מסכים להחזיר את אבשלום מירושלים, אבל עדיין הוא לא מדבר עם אבשלום, עד שהוא מתפייס איתו סופית, ואז מה קורה? ואז אבשלום מתחיל להכין מרד נגד דוד. ואז פורץ המרד בחברון, זה הולך ומתפשט בכל הארץ, ודוד ואנשיו בורחים מירושלים. לאן הם בורחים? לעבר הירדן. עד שמה מתרחש? מלחמת ההכרעה מתרחשת בעבר הירדן המזרחי, ויואב הורג את אבשלום, בניגוד לפקודה של דוד. ואז דוד חוזר לירושלים, ובחזרתו מתעורר מרד שבע בן מכבי. עכשיו, מה המכנה המשותף של כל הסיפורים? שאלת הירושה של קיצי דוד. כל הסיפור הזה, מי חד דוד ובת שבע כנראה ועד מרד אבשלום ומרד שבע בן מכבי, כל הדברים האלה זה בעצם הפרק האחרון בתולדות דוד, חוץ ממה שאנחנו קוראים פה. ומה שמחלחל לאורך כל הסיפור זאת השאלה מי יהיה הנצבה. מה יהיה מעמדו של שלטון דוד אחרי מותו? דוד הוא כבר איש בסוף ימיים, הוא כבר איש זקן, ומחלחל את כל הזמן השאלה מי ישב על הכיסא, מה עתידו של כיסא דוד? האם ישב על הכיסא הזה הבן הבכור שבאופן טבעי צריך לרשת את אביו, והוא מי? אמנון. או הבן שבא אחרי אמנון, בגלל שאמנון סולק, סולק את עצמו בהתחלה על ידי מעשיו, וסולק אחר כך על ידי אבשלום, אז הבן הבא אחר כך זה אבשלום. ואם לא אבשלום, ולא אמנון, אז מתפרץ בכלל אדם מבחוץ ואומר, אבל אני, שבע בן בכרי. ואחרי שדיכו את המרד של שבע בן בכרי, ממשיכה שאלה לנסר, איפה? בספר מלכים. ובא אדוניהו ואומר, עכשיו תורי. למה עכשיו תורו של אדוניהו? כי אותו ילדה אימו, אחרי אבשלום, כלומר הוא הבא בתור. באמת אנחנו יודעים שהיה עוד בן אחד באמצע, אבל הוא תעלומה גדולה. ברשימת הבנים של דוד, אחרי אמנון ואבשלום, נמצא עוד בן אחד, ואפילו את שמו אנחנו לא בטוחים מהו. האם שמו כלאב או דניאל? בספר אחד כתוב כלאב, בספר אחד כתוב דניאל. היה עוד בן, על הבן הזה אנחנו לא יודעים כלום. איפה הוא נעלם? מה קרה לו? הוא כנראה מת. מה קרה לו ולמה ובאיזה נסיבות הוא נעלם אנחנו לא יודעים. אז אם אנחנו לא יודעים, חבל לדבר. אבל כל פנים, מבחינת הבנים שבאים בחשבון לרשת את כיסא דוד, אחרי אמנון ואחרי אבשלום, בא בתור אדוניהו, והוא מתנשא למור, אני אמלוך. ולמרות שאביו לא תמך בזה, הוא בעצמו מסדר לו את העניין, הוא בעצמו מארגן לו מפלגה ותומכים והולך להדיח בעצמו ביוזמה עצמית. עד שהסיפור מגיע לקיצו, כאשר דוד מתעשק, מתערב בתהליכים וקובע ששלמה יירש אותו ואחרי שלמה יושב את משפט דוד. כלומר, לפנינו אומרים אותם חוקרים סיפור אחד שמראשיתו ועד סופו דן בשאלה מה עתיד כיסאו של דוד, מי יירש את מקומו. והאופציות הם הבן הבכור, אחר כך הבן השני, אחר כך אדם שבא מבחוץ ובכלל רוצה לערער את כל שלטון בית דוד, אחר כך בא אדוניהו, ולבסוף השורה התחתונה, שלמה. זאת זה הנושא, וזה סיפור אחד. כמובן, זה סיפור גדול שאפשר לחלק אותו לקטעים, קטעים קטעים, אפילו מגילות מגילות, אבל בסך הכל, לכל מרחב הפרקים, שמפרק י' ושמואל ב' ועד פרק ב' ושיטו של פרק ב' ממלכים, חוץ מקבוצת פרקים לסוף שמואל ב' שתכף נזכר בה, כל זה זה סיפור אחד גדול שמטפל בבעיה אחת בלבד. האם זה נכון? האם זה נכון שכל הפרקים מפרק י' עוסקים בנושא אחד והוא נושא ירושת כתבי דוד, כן?
נראה לי שקצת הבדל בין שמואל למלכים. הסיפורי מרד של שמואל זה יותר מי ימלוך במקום דוד. כלומר, כל אחד רוצה להדיח את דוד ולא מי שימלוך אחריו. לעומת הספר שלנו זה בכוונה מקדימים במלך דוד זקן, לפני זה לא ידענו בכלל מה גילו.
Okay.
אז מקדימים זו, פה זה כבר מי ימלוך אחריו, לא באים להדיח את דוד. טוב,
לא צריך להדיח אותו, כיוון שהוא זקן ועומד לפני מותו, אז אדוניהו שרוצה להמליך את עצמו, כמו שכתוב אומר, אדוניהו מתנשא לנון, מי ימלוך, הוא לא זקוק לזה.
אבל הוא לא אומר שהוא מלך, הוא אומר אני ימלוך, כלומר אחרי שדוד יסתלק לגמרי. הוא לא בא להדיח את דוד, אז זה לא...
כמו שאמר חבר שלנו מקודם, הנסיבות ההיסטוריות משתנות והן לא מחייבות שזה יהיה מרד כמו מרד אבשלום. אין צורך עכשיו במרד כזה, כדי לקרוס את מותו של דוד, אפשר להמתין לטבע שיעשה את שלו ולהכין הכנות שהן נגד רצונו של דוד.
זה שני מאבשלום שניסה להרוג
אותו. אתה צודק בהבחנה שלך, אבל זאת הבחנה טכנית. מבחינה מהותית השאלה עדיין היא אותה שאלה, מי מן הבנים ירש את מקומו של דוד? עכשיו, כל אחד מנסה בהתאם למסיבות לעשות מה שצריך. אבשלום אין לו ברירה אלא למרוד, ואדוניהו לא צריך למרוד. הוא יכול לעשות רק פעולות חתרניות ולחכות שדוד ימות בדרך הטבע. אבל זה הבדל טכני, זה לא הבדל מהותי. מבחינת הנושא, הנושא הוא אותו נושא. כן. של ולא הצבוע אביב מי אמר, כמו שהוא התנהג אל אבשלום, כמו שהוא התנהג אל אמנון, ואיך ברגע האחרון של חייו, כמו נר, אתם יודעים מה אומרים בחסידות, שחיי האדם הם כמו נר. רגע אחד לפני המוות, יש איזה, כמו בנר, שרגע לפני שהוא כזה, השלהבת מזנקת פתאום, כך הם גם בחיי אדם, זה פתאום מה שקורה אצל דוד. הוא הולך וכזה, אבל רגע אחד לפני מותו, פתאום הוא מתעשק, אבל זה רק לך. זה רק מחזק את הטענה שזה אותו סיפור. תראי, זה לא שבספר מלכים זה דוד אחר, זה אותו דוד. אלא שבאמצעות התערבות של נתן ושל בת שבע, הוא מתעשת ומשנה קצת את דרכו. אבל זה רק אומר שזה אותו סיפור. זה רק תומך מה שאתה אומר בדעה הזאת. אגב, לא צריך להיבהל מהדעה הזאת. אני חושב שהדעה הזאת היא נכונה. אבל היא מעוררת בעיות, כמובן. כן.
יש לנו מקום, אני מתחיל עכשיו את מלכתו של שלמה
מהסיפור על, על סוף ימיו של דוד שמתחיל בדוד ובת שבע בפרק י'. זאת השאלה שאני שואל. האם יש ראיות, האם זה באמת נכון שכל הסיפור הזה עוסק בשאלה מי יירש של דוד? למשל, האם זה נכון? מה?
פרק
י' מה? לא, זה רק מסגרת לנחי דוד ובת שבע, עזוב, זה דבר קטן. האם באמת כל הסיפורים בשמואל ב' עוסקים בשאלה מי יירש את דוד? בואו נבדוק. סיפור דוד ובת שבע עוסק בשאלה מי יירש את דוד? לא שומע. אלה שטוענים את הטענה שאני מצטט אומרים כן, באופן עקיף. באופן לא עקיף, מאוד ישיר. כמעט הייתי אומר, זה לברך יסתי. למה? למה באופן עקיף? מה העקיפות שאתה מתכונן אליה? היורש הסופי, זה שבסוף הסיפור יושב על הכיסא, הוא נולד מזיווג שמתואר בשמואל ב' פרק י' י' א'. הוא נולד מבת שבע דווקא. ואם תאמר, זה לא מתאים, אבל כבר שם ניתנו רמזים ראשונים של הוא המתאים. ומי נתן אותם? נתן הנביא שמופיע פה. אז אפשר לומר שבגלל בת שבע עושה בשאלת היורש. בהחלט כן. הוא מכין את היורש הסופי. אחר כך הוא ייתן לכל המצעד הטוענים לכיסא, יוריד אותם אחד אחד, ויעלה את אותה דמות שפגשנו אותה עוד בשמואל ב' פרק י' א'. זאת הטענה. הלאה, אונס תמר, קשור לשאלה הזאת? מה זה קשור? מה זה? זה מביא להרידת אמנון, כן, אבל זה גם מראה לנו שאמנון באמת, מה? לא ראוי. מצד עצמו לא ראוי, הוא גם נרצח בסוף, אבל הוא גם לא ראוי. ולא רק זה, אלא הוא נרצח, מאיזו סיבה? שהוא לא ראוי? למה? בואו נאמר, אני לא יודע אם אבשלום רצח את אמנון בגלל שהוא לא ראוי. הוא רצח אותו או כדי לסלק מתחרה, או כדי למקום את כבוד המשפחה המחולל של אחותו. כן? אבל, למעשה, האירוע שבגללו אמנון הביא על עצמו את מותו, היה אותו אירוע שבאמת אמר שהוא לא ראוי למלוכה. אונס תמר. הלאה. מרד אבשלום עוסק בשאלה ממה שפסיסה דוד, בוודאי ובוודאי. שבע בן בכרי, כן ולא. זה עוסק בשאלה מי ישב את פסיסה דוד, אבל לא מי ירש אותו, כי שבע בן לא בא לרש את הדוד, אלא הוא בא בכלל לעקור את כל בית דוד. הסיפור מהעיקר אל דבר שהוא לא עיקר. העיקר בסיפור תגידו בת שבע זה מה? החטא, התשובה והעונש. העונש שהיה חמור לפני התשובה והעונש שנשאר במידה מסוימת גם אחרי התשובה. זה הנושא. זה ששלמה נולד זה כתוב, זה נכון, אבל אי אפשר להגיד שזה עיקר סיפור. זה לא עיקר, זה עניין סביב והערה שולית בסיפור. הסיפור על עונש תמר. אני מדבר פה על סיבור שחלק ממנו הוא לא למד איתנו בשנה שעברה את כל הסיפורים האלה, אבל אני מקווה שזוכרים את זה מהגן או מספר היסודי או מאיזשהו שלב בחיים. אונס תמר עוסק בכלל בשאלה מי ימלוך אחרי דוד? בכלל לא. הוא עוסק בשאלה אחרת לגמרי. במה הוא עוסק? נו, במה עוסק סיפור אונס תמר? הבעיה המוסרית של מי? של מה? קודם כל הוא מציג את המצב בידי דוד. הוא מציג את הירידה המוסרית של דוד, הוא מציג את חוסר האונים של דוד כלפי חטאי בנו, וברור שזה גם תוצאה טבעית וגם עונש משמיים, ושני הדברים גם יחד, על מה? על חטא דוד ובת שבע. דוד אין לו מילים להוכיח את אמנון על מה שהוא עשה אחרי מעשה בת שבע. ויתרה מזו, מי שיתאר שאמנון מתנהג בצורה שמתנהג בגלל חטא דוד ובת שבע, למרות שזה לא כתוב, זה כבר מתקבלת על הדעת. כלומר, אונס תמר לא עוסק בשאלת המלוכה. נכון שכתוצאה מהסיפור הזה, שולט הבן הבכור של דוד, אבל זה לא נושא. יתרה מזו, כשלמדנו את אונס תמר, אני התנגדתי בכל תוקף לדעה שמה? שאבשלום רצח את אמנון כדי להסתלק מתחרה על המלוכה. אין לזה שום רמז בכתוב. מי שאומר את זה, אומר את זה על דעתו. זה לא הנושא. הנושא מתחיל להיות חם באמת ממרד אבשלום. אז אתה מתחיל באמת לחוש שמתחיל מאבק על הכיסא ועל הירושה. אבל שוב, זה לא מאבק. אבשלום לא מתחרה עם מישהו. ועם מי הוא מתחרה בעצם? אם דוד עצמו מתחרה. כלומר, ניסיון להציג את כל המסגרת הסיפורית מפרק י' ושמואל ב' עד פרק ב' במלכים א' כשאלת היורש של דוד כשאלת הבנים, והשאלה מי מבין הבנים יירש את המלוכה, זה לא נכון מבחינה ספרותית. פשוט זה לא הנושא של כל הפרקים האלה. ובכל זאת, ולמרות זאת, פרקים ראשונים בספר מלכים א' אכן שייכים לסיפור ההוא. ומה שמשלח אותם לסיפור ההוא זה האווירה, התוכן, הנושא, הדמויות, המוטיבים, הכל! אין כמעט פסוק שאתה לא מקשר אותו לסיפור ההוא הגדול. בואו נתחיל לראות, למשל, מי הדמויות שמתחבות לסיפור הראשון. אז קודם כל דוד. יש לנו פה דמות חדשה ולבישג, היא לא דמות ממש, היא בקבוק חם, אבל לא דמות אנושית. כן, מי עוד? מה? מי? יש לנו המון דברים, המון שלו דוד. אדוניהו. מי עוד? אביתר. מי עוד? יואב. מי עוד? זהו, רק אביתר ויואב יש לכם?
סדוק.
אני עושה קו שזה עזרנו לסדוק. בניהו.
שמעי
וראי. הגיבורים. הקרשי והפלטי. נתן הנביא. בת שבע. שלמה. לא, חגית לא מופיעה פה. זהו, יש לנו עוד אישים. לא גמרנו את רשימת האישים שמשתתפים בסיפור. מה? מי? מי? יונתן, נכון? יונתן בן אביתר. מי הוא יונתן בן אביתר? המודיע. מי עוד? בניהו כבר מצוין. מי עוד? נתן כבר ציינו, לא עוד רשימה. עכשיו נעבור לצוואה באמת, מי מוזכר בצוואה? שמעי בן גרא, ברזילי, יואב, בקשר לאבנר והמסע, ברזילי גלעדי, אבל כן, יואב מוזכר, מי עוד מוזכר בצוואה? זהו. רבותיי, כל הדמויות הללו, כולן, חוץ מחזית ששמנו אותו אבישג, סליחה, חוץ מאבישג, שהיא דמות חדשה. אבישג היא הדמות היחידה שהספר מלכים מוסיף לנו על ספר שמואל. כל שאר הדמויות מוכרות לנו מספר שמואל, והם לא יזכרו עוד כמעט. לא לגמרי בדיוק. רובן לא יזכרו עוד בספר מלכים. וספר מלכים התייחס אל כולם. טוב, דוד, אין מה לדבר. אבל אל אביתר. מי זה אביתר? מי זה צדוק? מי זה יואב? מי זה יונתן בן אביתר? עכשיו בואו נראה, נעשה לכם בוחן בקיאות על ספר שמואל ב'. טוב, אביתר. זה שהוא הגיע נכון, שהוא הציל את מי? הוא ברח מנוב עם הכל שהצטרף לדוד. עוד משהו על אביתר, תגידו. קשור לפרקים יותר מאוחרים. הוא הלך עם אהרון, צדוק אביתר, הביאו את אהרון ודוד שלח אותם חזרה לירושלים. ומה אמר להם? ביניהם ישמשו שליחים בינו לבין ירושלים. הלאה, יואב, טוב, יואב. אחת הדמויות המרכזיות בספר שמואל. צדוק, הוא בן זוגו של אביתר, ואבא של אחימת, שלא מוזכר פה אומנם. מי בן דמותו של אחימת? מי הבן זוג שלו? יונתן. כן, הלאה. שמעי וראי והגיבורים אשר לדוד, בספר שמואל. הפלטי והפלטי, ברג אבשלום. נתן הנביא, איפה מוזכר בשמואל? יחד בת שלו, איפה עוד? בגד. מה? באותו סיפור הוא קורא את שלמה ידידיה אמרנו. איפה עוד הוא מוזכר?
בבית המקדש.
שהוא מנע את דוד לבנות את בית המקדש והודיע לו על הברית, על הברית שהשם קראת איתו. נתן, בת שבע. דמות ידועה ופורסמת מהגג. שלמה, בסיפור בת שבע. יונתן בן אביתר, אחד מהרצים שבמרד אבשלום מביא לדיות לדוד. שמעי בן גרא, מאיפה הוא מוכר לנו? הוא פעמיים הוא מופיע בהלוך ובחזור של מרדות שלו, במילה הגלדים. הוא מערך את דוד דבר הזה. בקיצור, כל משק הדמויות של הסיפור הזה, לקוח מספר שמואל. וספר מלאכים לא טורח להסביר לך מי הם. כולם כמו ספר חדש, אומר רגע, אני אציג לפניך את זה וזה וזה וזה. כולם מוכרים. הספר מלאכים יוצא מתוך הנחה, הסיפור שקראנו, שאתה מכיר היטב את כל הדמויות, אתה יודע בדיוק את הרקע של כל אחת מהדמויות, ואתה תבין בדיוק עכשיו את הפוליטיקה הפנימית בחצר של דוד, זאת אומרת שאתה יודע כל דמות מה היא נושאת, מי זה צדוק, מי זה בנייהו, מי זה שני, מי כולם. ואפילו את יונתן בן אביתר אתה מכיר. ואתה יודע שאלה, יונתן בן אביתר, הוא בן זוגו של אחימאס, ומה תמיד התפקיד שלהם? לרוץ ולבשר. הרי הוא מבשר, אחימאס הוא זה שבישר על מה? על אבא שלו. בדיוק. הדמיון בינו לבין אחימאס הוא מדהים בין יונתן לאחימאס. שם, אתם זוכרים שאחימאס בא, מה דוד אמר עליו? אמרו לו, זה הריצה שלו, נשתו ובשורה טובה יבוא. גמור ככה, ומה באמת הוא הביא לדוד? בשורה רעה, כמו בנו. אותו דבר פה קורה פה. יונתן בן אביתר מופיע בריצה, ומה אומר אדוניהו? איש חי לה, אתה וטוב תבשר. ומה הוא מבשר? בשורה רעה, למי רעה? לאדוניהו, גם מות אבשלום זה בשורה טובה מצד האמת, לדוד זה בשורה רעה. כלומר, הסיטואציות כל כך דומות. רבותיי, מספיק מה שאמרנו, ואין לנו עוד הרבה זמן כל כך, אבל מספיק כבר לדעתי לשתף. תראו, זה חלק המשך ישיר של ספר שמואל. זה הדמויות של ספר שמואל, זה הרקע של ספר שמואל, וזה גם בעיה שמהדהדת בספר שמואל, לכן היא אומרת אבשלום בוודאי, והיא הבעיה מי ילך אחרי דוד. עכשיו הכתוב בעצמו רומז לנו שזה המשך למרד אבשלום. איך הוא רומז לנו? שהוא מדמה במכוון את אדוניהו לאבשלום, עוד לפני כן. רכב ופרשים ו-50 איש רצים לפניו, זה פעם שנייה שאנחנו קוראים. איפה קראנו את זה בפעם הראשונה? בהכנות של אבשלום למרד. הוא עשה בדיוק אותו דבר, רכב ופרשים ו-50 איש רצים לפניו. כמעט הייתי אומר שאדוניהו העביר את אותם 50 למרכבה שלו. וגם, עכשיו, מי שלא שם לב, מי ששכח את סיפור מרד אבשלום, ולא שם לב שמתארים פה את אדוניהו באותם תרגילי מלוכה, כמו אבשלום, אותן הכנות למרד שהיו אצל אבשלום עושה גם אדוניהו, ולא הצבא אביבני אמר למור מדוע ככה עשית, זה לא מזכיר לנו את היחס של דוד אל אבשלום. גם אל אבשלום, דוד התייחס בסלחנות ולא הצבא אביבני אמר למור מדוע ככה עשית. התפייס איתו, לא שם לב לשחיתות שלו, לא שם לב לכל התרגילים שהוא עשה, אבל זה בדיוק אותו דבר. ומי שעדיין לא הרגיש בדמיון, אז הכתוב אומר, וגם הוא טוב תואר מאוד. למרות שעדיין לא הכיר את השם אבשלום, זה שם המפורש. מי שכאן עדיין ליבו אטום לרמזים, והוא לא מבין שכוונת הכתוב להשוות את אדוניהו לאבשלום, אז אומרים את ה... טוב, אם אתה כזה מטומטם, אז מביא לך בפירוש. ואותו ילדה אחרי אבשלום. למרות שזה לא אותה אימא, אז זה נראה... ברור כוונת הכתוב לרמה, זה מהדורה שנייה של מרד אבשלום. למרות שהנסיבות השתנו, וזה לא, אתה אמרת בצדק שפה הוא לא מורד ממש, הוא מחכה שדוד ימות, למרות, ברור לחלוטין שהכתוב רוצה לדמות את אדוניהו ואת מעשיו לאבשלום ולמעשיו, ואת היחס של דוד כלפי הבן הזה כמו היחס של דוד כלפי אבשלום. וברור שהוא רוצה לרמוז בזה לדעתו, הכותב, שמה? שזה רע מאוד. ההתנשאות הזאת של אדוניהו למלוך היא רעה מאוד לישראל, היא רעה מאוד לבית המלוכה. יש לנו פה חקיין של אבשלום. יש לנו פה מהדורה שנייה של מרד אבשלום. איפה שמו של אבשלום? אז אני נזכר עוד פעמיים בסיפור שלנו. חוץ מגלם אותו ילדה אחרי אבשלום. עוד פעמיים? מה? בצבאה פעם אחת. אבשלום אחיך, יש עוד פעם אחת.
יואב,
תודה. מה, מה? נכון, בקשר ליואב. איפה? מכיוון שהסיפור של ספר שמואל לא עוסק רק בשאלה מי יירא של כיסאו של דוד, אז צריך להגדיר אחרת את הנושא של כל הפרקים האלה. ברור שמי חטא דוד ובת שבע מתחיל משהו בספר שמואל. מתחיל פרק מאוד מאוד מגובש מבחינה ספרותית. מרגע שדוד חטא בבת שבע מתחיל משהו. המשהו הזה, הייתי אומר, זה לא השאלה מי יירא של כיסאו של דוד, אלא מה עונשו של דוד על חטאו בבת שבע. בית הכבשה ישלם ארבעתיים, כמה פירושים ניתנו לזה, אבל על כל פנים אפשר לומר שכל מה שקורה מאחרי חטא דוד ובת שבע זה התמוטטות מלכותו של דוד עד למותו. וההתמוטטות הזאת כללה את אונס תמר על ידי אמנון, רצח אמנון, את מרד אבשלום, את מותו של אבשלום, את הניסיון לתפוס את המלוכה בניגוד לרצונו של דוד על ידי אדוניהו, ואפשר לומר גם את מותו של אדוניהו בסוף, שזה כבר היה אחרי שדוד מת. כל הדברים האלה, כל ההתמוטטות הזאת, כל הקשיים הללו, הם גמול ועונש למעשה דוד בבת שבע. וזה מה שנותן לסיפור את אחדותו. לא השאלה הפוליטית מי יירא של דוד, אלא המכות שנחתו על דוד סביב השאלה הזאת. זה הנושא של הסיפור. כי פרשת האונס של תמר לא קשורה כל כך לשאלה מי יירא של דוד. היא קשורה בעקיפין, אבל זאת מכה לדוד. לרצח אמנון גם לא קשור לשאלה מהירה, הכתוב לא מעיד על קשר כזה, אבל זאת מכה לדוד. כלומר, לא הפוליטיקה, לא השאלה הפוליטית היא המכנה המשותף של הסיפור, אלא השאלה הדתית המוסרית. מה קרה לדוד אחרי שהוא חטא את חטאו הגדול? מה היו מאורעות חייו? זה ממשיך ללוות אותנו רבותיי עד מותו של דוד, שבכל השלבים דוד אמנם חוטף מכות, אבל הוא גם יודע להתגונן, כלומר מה אני מתכוון? הוא חוטף את מכת מרד אבשלום, אבל הוא לא אומר, טוב, אם אני חטפתי מכה, אז אני נכנע. לא, הוא יוצא לקרב, הוא מתגונן, הוא מכניע בסופו של דבר את המרד וחוזר לכיסא מלכותו. כיוצא בדבר בסיפור שלנו. דוד לא אומר, טוב, אדוניהו מתנשא למור אני אמלוך, זה עוד מכה שמגיעה לי. לא, כשמאירים את עיניו לדבר הזה, הוא קם על שתי רגליו, וקובע ועושה מעשה כדי למנוע את הרעה. זאת חובתו. כלומר, מצד אחד אתה רואה את המכות שהקדוש ברוך הוא מביא אל דוד בעקבות החטא שלו, מצד שני אתה רואה דוד מתמודד עם המכות האלה ומונע את הנזק שלהם לעצמו ולעם ישראל ככל יכולתו. זה הנושא של כל הסיפורים. לא תמיד הוא עושה, מגיב כמו שצריך. למשל, על איזה סיפור הוא לא הגיב בכלל, וזה דבר נאמר לגדותו ללא ספק. על האונס של תמר על ידי אמנון הוא לא יגיד. חרה לו מאוד, אבל הוא שתק. ועל עוד כמה דברים שהוא לא יגיד כמו שהיה צריך להגיד. גם על אדוניהו הוא לא יגיד. זה לא הצבוע ומימיו למור מדוע ככה עשית. אבל בסוף הוא התעשר. וטוב שזה לא היה מאוחר מדי, כי אצל אבשלום זה היה מאוחר מדי. הקשר בין הסיפור הזה הוא באמת, עוד לא מצאינו את כל הקשרים, תאמינו לי, אפשר היה כאן לתת שיעור שלם רק על הקשרים המסועפים המקשרים את הסיפור שלנו לסיפור על דוד בסוף ספר שמואל. הווה אומר, יש לקבל את הטענה שלפנינו הסיפה של סיפור גדול שעיקרו נמצא בשמואל ב'. הסיפה של הסיפור שמתחיל בדוד ובת שבע ומסתיים במותו של דוד. והנה לא רק שהסיפור הזה נקטע לשני ספרים, אלא שבין שני החלקים של הסיפור האחד נכנסו פרקים כ"א עד כ"ד בספר שמואל ב', שהם ללא ספק עניין שעומד בפני עצמו, ואיך אנחנו קראנו לפרקים האלה? נספח לספר שמואל. פרקים כ"א עד כ"ד שמספרים על הרעב שהיה 3 שנים בימי דוד והגבעונים, האירוע עם הגבעונים ובני שאול, והשירת דוד, עוד שירה של דוד, ומניין הגיבורים והמעשה הגבורה שלהם, והסיפור על קניית גורן הרזנה לבוסי, כל הפרקים האלה הם מספח שיש לו מבנה פנימי שעמדנו עליו בסוף השנה שעברה, והם באים ללא ספק לחתום את ספר שמואל. אז מה יש לפנינו, אם נסכם? יש לפנינו עדות ברורה למעשה עריכה. אני חוזר ואומר שעורך של ספר, מה היה בידיו כשהוא בא לערוך את הספר? מגילות מגילות. נחזור למה שאמרנו על שופטים. מי שערך את ספר שופטים היה לפניו מגילות מגילות. מגילת שמשון אמרנו, מגילת יפתח, מגילת גדעון, מגילת אבימלך, ואת כל זה הוא חיבר לספר עם קטעי קישור גם. אגב, בספר שופטים ניכר מה מאוד, ניכרים מאוד מה? הקטעי הקישור של העורך, מאוד ניכרים. הוא נותן הקדמות לסיפורים, הוא נותן להם כלום, מאוד ניכר, קביעת אצדותיו של העורך מאוד ניכר בספר שופטים. לפנינו עדות על מעשה עריכה. אם אנחנו צודקים, על לפני העורך של ספר שמואל, עמד סיפור גדול מאוד שמתחיל בחד דוד ובת שבע, ומסתיים במה? במה? במותו של דוד, בצוואתו ובמותו של דוד. והנה הוא החליט לסיים את ספר שמואל במרד שבע בן בכרי ולא להמשיך הלאה. לא להמשיך את פרשת אדוניהו, לקטוע שם את ספר שמואל ולסיים אותו, ואז הוא הוסיף נספח של כמה סיפורים וכמה שירות וכמה רשימות שלא היה ניתן לשבץ אותם במהלך הספר, ולכן הוא שיבץ אותם במספח בסוף הספר. בא בעל ספר מלכים, לא משנה עכשיו מי, ואמר, רגע, רגע, העורך של ספר שמואל השמיט מספרו את הסיפור על מותו של דוד ועל פרשת אדוניהו. הסיפור הזה, אני חייב לקבוע אותו בראש ספר מלכים. השאלה הגדולה שאנחנו שואלים, ואיתה אנחנו נצא, למה? למה קטעו את סיפור אחרית למר של דוד והוציאו חלק, את החלק האחרון הוציאו מספר שמואל וקבעו אותו בראש ספר מלכים? בתרגום השבעים הקושייה הזאת היא לא כל כך קשה, מכיוון שבסופו של דבר כל הספרים האלה, שמואל ומלכים, הם מהווים ספר אחד. עדיין השאלה קשה, כי גם בתרגום השבעים מופיע בין החלק הראשון של סיפור דוד וחלק האחרון של סיפור דוד מופיע הקטע על הגבעונים ועל גורן הרב נאי גוסי, גם בתרגום השבעים זה כך. מה קרה פה? מה פשר הקיטוע הזה שכתבו את הסיפור על תולדות דוד וסיימו בו את ספר שמואל, ורק את ספר מלכים פתחו באחרית ימי דוד והמלך דוד זקן, ובאירוע שהוא כל כך דומה וכל כך קשור והכתוב קושר אותו לסיפור מרד אבשלום? למה זה נעשה? יש לכם רעיונות? נשמע אותם בשיעור הזה. תחשבו בינתיים, נקרא לכם.